ואת שידורי קול חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר קול חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי, קול חי.
קול חי, תמיד איתי. לפני 25 שנה, הכל התחיל.
רדיו קול חי.
בחנוכה אתם מוזמנים למשדר חגיגי ומרתק במלאת 25 שנה לכל חי.
בוקר טוב לידי.
אתם מהתושבים הנמצאים במרכז
הארץ. אני מברך אתכם על השידור החדש, החופשי.
הקולות, האנשים, הסיפורים והמאזינים שעשו היסטוריה.
והקול הזה יהיה קול חי.
25 שנה לכל חי, בהגשת אריאל ברמן ובהשתתפות שדרני כל חי מכל הזמנים. יום רביעי, קו זין בחסלב, משמונה בערב אל תוך הלילה ולצפייה באתר כל חי. שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת וישב, תשפ"ב. אלה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רועה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, נשי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. הסיפור כי פשוטו ידוע לכולנו, ואני רוצה לדבר היום על נושא אחד. בפרשת נוח כתוב אלה תולדות נוח, ואז מופיעים נוח איש צדיק היה. זאת אומרת, אתה מדבר על תולדות נוח, אז צריך לספר לנו שיש לו שלושה בנים, שם, חם ויפת. אלה התולדות שלו. אבל התורה אומרת נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אומר רש"י על המקום, עיקר תולדותיהם של צדיקים, מעשיהם הטובים. זה עיקר התולדות של הצדיקים. אם נלך לפי הרש"י הזה, להסביר גם פה, אז אפשר יהיה לומר בדרך של דרוש, אלה תולדות יעקב, יוסף. המעשים טובים של יעקב, במה הם מתבטאים? בזה שתמיד הוא היה במצב של יוסף. הוא לא הסתפק במה שהוא כבר השיג בעבודת השם, אלא תמיד רצה להוסיף עוד ועוד. ונבאר יותר. היה פעם יהודי מסורתי בא לשאול איזה יהודי ירא שמיים. שואל אותו, תגיד לי בבקשה, אבותינו אלה שקיבלו את התורה בהר סיני, מה הם היו, ברברים? חסרי תרבות? אמר לו, למה אתה מדבר ככה? מה יוצא לך מזה? אמר לו, תראה, זה לא שאני שואל, אני אומר את זה, זה, בוא תגיד לי אתה. אלוקים החליט פעם אחת בכל ההיסטוריה להתגלות לאומה שלמה. לבודדים, הוא התגלה במשך השנים, הרבה פעמים. הוא דיבר עם ישעיהו הנביא, ירמיהו, יחזקאל, 13 נביאים, אליהו הנביא, אלישע הנביא. אבל לאומה שלמה, רק פעם אחת בכל ההיסטוריה הוא עשה את זה. והוא עשה טקס רציני מאוד, העלה את ההר באוויר, וההר בוער באש, וכל השופר הולך וחזק, ולא רק זה, אלא שהעופות לא פרחו, והציפורים לא צייצו, וגלי הים לא נעו, ועוד ועוד דברים שהיו שם, באמת טקס רציני מאוד. אבל אני הייתי מצפה שבכזה טקס רציני, הוא ידבר דברים גבוהים, בפרט שזה טקס חד פעמי, בטח ידבר דברים מאוד גבוהים. ולמעשה, הוא הגיע, ומה הוא אמר? לא תרצח, לא תנאף, ולא תגנוב. אז ספר לי אתה, עם מי הוא דיבר? לא עם ברברים? ובמילים שלי, מזמינים אותי לאיזה בית ספר, אני מגיע והמנהל אוסף את הילדים, ואומר, ילדים, היום בא רב גדול, ואני מבקש להתנהג בדרך ארץ, לא לירוק על הרב. נו, אם זה נקרא דרך ארץ, ואם על זה צריכים לדבר, אז מי יודע לאן הגעתי? זה מה שהיה לאלוקים להגיד בהר סיני? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב? שאלה יפה. ענה לו, תראה, בכל התורה כולה יש טעמי המקרא. איך בעל הקורא בבית הכנסת יודע לקרוא? כי יש טעמי המקרא. ובכל פסוק ופסוק יש טעמים. קדמה, מונח זרקה, כל מיני. יש רק מקום אחד בתורה שיש שני סוגי טעמים, וזה נמצא בעשרת הדיברות. יש טעם תחתון ויש טעם עליון. טעם תחתון זה הטעמים שמודפסים בחומש. אבל בציבור קוראים בטעם עליון. ומה זה נקרא טעם עליון? משנים קצת את הטעמים, וכל דיברה הופכת להיות פסוק אחד. למשל, זכור את יום השבת לקדשו? זה ארבעה פסוקים בטעם תחתון. אבל כשזה מגיע להיות טעם עליון, זה הופך להיות פסוק אחד, כי משנים קצת את הטעמים. עכשיו, בינינו, אף אחד מאיתנו אין לו שום אינטרס או אכפתיות אם זה יהיה טעם תחתון או טעם עליון. זה לא שאנחנו היינו עושים הפגנות אם זה היה ככה או ככה. אז למה צריך שני סוגי טעמים? אם אתה מעדיף טעם תחתון, תעשה טעם תחתון, טעם עליון, אבל למה שני סוגים? אמר לו, אני אסביר לך. בכל דיבור שדיבר הקדוש ברוך הוא, יש טעם עליון ויש טעם תחתון. כך למשל, את לא תרצח. לא תרצח בטעם תחתון פירושו, אל תיקח חיים של בן אדם אחר. זה טעם תחתון. אבל את זה צריכים להגיד בכלל. מה, אנחנו רוצחים אנחנו? אז באמת יש גם טעם יותר עליון. ומה הוא? השבוע בפרשה אנחנו קוראים על תמר, שכשיהודה אמר, הוציאוה ותישרף, היא לא אמרה לו, זה אתה היית. אלא היא שלחה את הסימנים שהוא נתן לה, את הערבון, פתילך, מקל אשר בידיך, את הדברים האלה היא שלחה, והיא הודיעה לאיש אשר אילה לו, אנוכי הרע. אומר רשי, שהיא בעצם אמרה לו, אני לא אבייש אותך, אבל אם אתה תעדיף להודות, תודה, אם לא, שיסרפו אותי. אני לא אבייש. מכאן למדנו, אומרת הגמרא, שנוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. אבל, הרי מאז שהיינו ילדים לימדו אותנו שכל העבירות שבתורה, אם אומרים לבן אדם תעבור או תהרג, אז הדין הוא שיעבור ואל יהרג. חוץ משלוש עבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שעל אלה יהרג ואל יעבור. פתאום מתברר שיש לנו מצווה רביעית שיהרג ואל יעבור. נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. אז זה יהרג ואל יעבור. ליפול לכבשן האש להיהרג. אז למה לא סיפרו לנו את זה? שאלה זו שואל התוספות במסכת סוטה דף י', ועונה התוספות, זה לא מצווה רביעית. זה לא תרצח בטעם עליון. זה לא תרצח בצורה שאתה משאיר את הבן אדם חי, רק אתה מלבין את פניו. עכשיו תראו, להגיד את זה אי אפשר להגיד לכל אחד. למשל, בכנסת, מה תגיד? אסור להלבין פני חברו ברבים? הרי מזה חיים שם. אלא מה? אולי בתקשורת. שם לא מזה חיים. זה החיים עצמם. אבל בבית הכנסת, בישיבה, את זה אתה יכול להגיד. תשמע, לא תרצח לא רק בטעם תחתון, גם בטעם עליון, גם כשאתה משאיר אותו חי, אסור להלבין פני חברו, ברבים. אותו הדבר לא תגנוב. לא תגנוב בטעם תחתון, הכוונה שאם אתה עובר ליד גן שעשועים, ואתה רואה ילדות משחקות שם, ויש שם עגלה עם תינוק, לא לקחת את התינוק. ככה רשי אומר, בגונב נפשות הכתוב מדבר. נו, לנו צריכים להגיד לא לגנוב ילדים? מה, אנחנו צוענים? אז יש גם טעם יותר עליון, אל תיקח רכוש וכסף של מישהו אחר. אבל גם את זה, זה הרי כל כך פשוט שאסור לעשות את זה, אז למה צריכים להגיד את זה? אז יש טעם יותר עליון. והוא, מה שהמלמד אומר לילדים בחיידר. כשקוראים בחיידר את הפסוקים, אז המלמד קורא את הפסוק, ואחרי זה מתרגם את זה ללשון בני אדם. אז כשלומדים לא תגנוב, מה הוא אומר? לא תגנוב, אל תמצא. למה אל תמצא? כי ילד אף פעם לא גונב, חוזר עם אופניים חדשות הביתה, מאיפה הבאת את זה? מצאתי. אז אל תמצא. אבל יש טעם עוד יותר עליון, וזה מה שאומרת הגמרא, שואל שלא מדעת גזלן הווה. אם אדם לוקח ממישהו דבר, ולא מזיק לדבר הזה, רק משתמש בו בלי רשות, זה נקרא גזלן. אז זה גזלן, אבל בטעם עליון. ואת זה באמת לא כל אחד יבין. את זה ברחוב יהיה קשה להבין. מה עשיתי? מה אתה רוצה? אבל זה כבר נקרא בטעם עליון. ויש בטעם העליון עוד יותר, שזה רק לעניני הטעם. באמת, רוב האנשים אפילו לא יבינו מה הטעם בזה. למשל, היה ראש הישיבה רבי יהודה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף. הוא היה אומר שיעור בבית הכנסת שושנים לדוד, כל ליל שישי, משלוש לפנות בוקר עד הנץ. ויום אחד כנראה שהוא התאחר, הוא הגיע, אולי הוא נרדם או מה, בכל אופן הוא הגיע מאוחר מאוד, וכולם חיכו, וכשהוא הגיע, נו, ברוך השם, אז אפשר להתחיל ללמוד, פתחו את הגמרות, אמר להם לו, תסגרו היום נלמד בעל פה. שאלו אותו הרב, מה קרה? אז הוא אמר, עוד מעט יבואו אנשים לתפילה. ואם יראו שלומדים כרגיל, אז יחשבו שאני באתי פה כבר בשלוש, והתורה אמרה לא תגנוב. אז זה באמת כבר לעניני הטעם, רוב האנשים באמת לא יבינו מה הנקודה. אבל אנשים ברמה גבוהה מאוד, הטעם שלהם הוא טעם עליון באמת. אותו הדבר, כיבוד אבאים. יש כיבוד אבאים בטעם תחתון. ומה זה אומר? אל תגיד לאבא שלך שהוא טיפש, גם אם אתה בטוח שזה נכון, כי זה לא כבוד. יש טעם קצת יותר עליון. והוא, אבא מבקש משהו, תעשה. הוא רוצה שתלך לבנק, הוא רוצה שתלך למקולת, לקופת חולים. תעשה מה שמבקשים ממך. יש טעם עוד יותר עליון. וזה מה שכותב רבי אלעזר אזכרי. הוא היה בזמן הארי הקדוש. והוא כתב ספר שנקרא ספר חרדים. ושם הוא כותב להלכה, שאם אדם מכבד את אבא ואמא שלו, אבל בלב הוא חושב איך אני נפלתי עם כזה אבא ואמא, עליו נאמר בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו ריחק ממני. זה לא נקרא. אז מה כן צריך לעשות? כל אדם חייב לחשוב על אבא, כל יהודי חייב לחשוב על אבא ואמא שלו, שהם גדולים ונכבדי ארץ. ואם ישאל השואל, תגיד, מה אתה עושה שאני אעשה צחוק מעצמי? שהאבא ואמא שלי הם גדולים ונכבדי ארץ? הם לא. הם גדולים, הם לא. התשובה היא, אמר רב חיים שמואלביץ, יצא לך להיות פעם לא עלינו בבית אבלים. אתה שומע סיפורים על הנפטר ואתה מתפעל. לא הכרתי אותו ככה. עכשיו מה, כולם משקרים? אתה הרי רואה שזה חוזר על עצמו בכל בית אבלים. והתשובה היא, לא, אף אחד לא משקר. רק יש אדם גדול, ואדם גדול הוא גדול כל הזמן בכל דבר. ויש אדם שהוא לא גדול, אז הוא גדול בחלק מהדברים, חלק מהזמן. אז אדם צריך לחשוב על אבא ואמא שלו, מסביר רב חיים שמואלביץ, אבא שלי מיוחד. במה הוא מיוחד? לא יודע, אולי בהכנסת אורחים, אולי בקבלת כל אדם בסבר פנים יפות, אולי בקביעת עתים לתורה, אולי בכבוד שבת, אמא שלי מיוחדת בכך וכך. ואת הדבר הזה תחשוב, בדבר הזה אבא ואמא שלי גדולים ונכבדי ארץ. ויש בטעם העליון עוד יותר, אבל זה רק לעניני הטעם. רוב האנשים לא יבינו את זה. לדוגמה, רב חיים שמואלביץ, סליחה, רב חיים קניבסקי, היה לו אבא שגר באותו רחוב יחד איתו. הוא, רב חיים קניבסקי, גר ברחוב רשב"ם 23. האבא שלו, הסטייפלר, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה גר ברחוב רשב"ם 10, יחד עם ביתו הרבנית ברזם. יום אחד הרבנית ברזם נכנסה הביתה, והיא אומרת לאבא שלה, לחיים נתפס הגב, הוא לא יכול לזוז. וכשלמישהו נתפס הגב, צריכים לעשות מסאז' וצריכים לדעת לעשות את זה, והסטייפלר ידע. אז הסטייפלר לקח איתו שמן והלך לרב חיים הביתה. הוא נכנס והוא רואה שרב חיים קניבסקי יושב ולומד. רב חיים מיד שאל אבא מה קרה שאבא הגיע הנה. אז הסטייפלר תפס שהוא רוצה לעשות את עצמו גיבור כדי לא להטריח. אמר לו הסטייפלר, חיים זה בסדר, תשכב, תרים את החולצה. והוא שכב והרים את החולצה, והסטייפלר שם לו שמן, ועיסה לו את הגב, ואחר כך נתן את המכות האלה לשחרר את השרירים. שלושת רבעי שעה עבד לו על הגב, ואחרי זה אמר לו, עכשיו תשכב עד הבוקר, ואז תרגיש יותר טוב בעזרת השם. והסטייפלר הלך הביתה. כשהוא נכנס, אז הבת שלו אמרה, אבא, איפה היית? הוא אמר לה, איפה הייתי? הלכתי לחיים לעשות לו מסאז'. אז היא אמרה, אבל אבא, אני התכוונתי לחתן שלי, לחיים קלופט. בכלל לא התכוונתי אליו. ואז זאת אומרת שרב חיים לא כאב לו הגב בכלל, אבל לא עלה בדעתו להגיד לאבא מה אתה עושה לי. אבא אמר לשכב שוכבים, הוא שם שמן, שמן, אם הוא נותן מכות, כנראה צריך גם מכות. מה ההסבר בדבר הזה? פשוט. הרי הקדוש ברוך הוא כותב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, והחזל אומרים, היקי שכתוב כבודו לכבודם. אצל רבי טרפון כתוב שכשהיה שומע את הקפקפים של אמא שלו, היה אומר, אני אקום בפני השכינה שנכנסת. השכינה! נו, אז אם השכינה אומרת תשכב, אתה לא שוכב? אתה מתחיל להתווכח? אבל, כמו שאמרתי, זה טעם עליון מאוד. רוב האנשים אפילו לא יבינו מה יש לעשות פה. אני, היה קשה לי מאוד לקבל שהסיפור הזה אמיתי, אז צלצלתי לנכד של רב חיים, ושאלתי אותו, תגיד לי, אתה מכיר את הסיפור הזה? אז הוא אמר לי, בטח, אבל לא סיפרו לך את סוף הסיפור. אמרתי לו, אז אל תמתח אותי. מה היה סוף הסיפור? הוא אומר לי, ומה סטייפלר עשה כשהוא שמע שזה היה טעות? דבר ראשון, הוא הלך חזרה להגיד לו שהוא יכול לקום, כי הרי אמר לו לשכב עד הבוקר. זה טעם עליון, מאוד מאוד עליון. וכך זה לגבי שמירת שבת. יש זכור את יום השבת לקדשו, ויש טעם תחתון. ומה זה אומר טעם תחתון? הוא לא נוסע ולא מדליק אור, אבל כן, יום שישי הוא קונה את כל העיתונים שיש, 700 עמוד בלי עין הרע, יחד עם זה הוא קונה 10 קילו גרעינים, ובשבת הוא באו כולם בברית יחד, עד שהוא לא גומר את העיתונים ואת הגרעינים, לא זז. אז מה תגיד שהוא חילל שבת? הוא לא חילל שבת, אבל זה בטעם תחתון. יש, בטעם עליון. כבר מיום שישי בבוקר מתחילים לסדר את העניינים, להכין סלטים, לבשל, לנקות את הבית, להכין את הנרות, שבת עצמה, איזה סעודות שבת, איזה זמירות, איזה דברי תורה, לא מדברים דברים לא לעניין בשולחן שבת. זה טעם עליון. ויש בטעם העליון. מה למשל? יש ספר על השואה שכתב רבי יונה אימנואל, ושם הוא מספר על אמא שלו ואבא שלו. הם היו גרים בהולנד, הנאצים לקחו אותם למחנה ברגן בלזן, עם הילדים. במחנה הזה הסתובבו עשרות אלפי יהודים רעבים עד מוות. ויום אחד היה גזרה של הנאצים, זה היה 9 באב תשין דלת, לא נותנים אוכל לאף אחד מתושבי המחנה. הסיבה? מפני שתפסו יהודי אחד ששרף מזרון במחנה. הוא חיבל ברכוש של הרייך. בכל אופן, נתנו עונש קולקטיבי, כל תושבי המחנה לא קיבלו אוכל, תשעה באב תפשין דלת. ואם תשאל, הרי בתשעה באב לא אוכלים, לא שם. שם המצב היה שבחי בהם, חייבים לאכול, גם נבלות וטרפות וגם ביום הכיפורים. חייבים לאכול. תורה צוותה וחי בהם, וזה לא מגימל עבירות שיערג ואל יעבור. בקיצור, גברת אמנואל הייתה איתה בת בת ארבע ששקלה כמו ילדה בת שנה, והיא ידעה שאם היא לא תיתן לה לאכול היא תמות, אז היא השיגה איזה אוכל ונתנה לה לאכול, ותפסו אותה. עשו לה משפט, ואם תשאל משפט, הנאצים הורגים כל יום עשרות אלפי יהודים, מה פתאום משפט? התשובה היא, הוא מספר ששם בברגן בלזן זה היה כזה מין הצגה. הנאצים לקחו שלושה יהודים ועשו אותם שופטים. עוד שני יהודים, סנגור וקטגור, והם, הנאצים, רק באו להנות מהמחזה איך יהודים שופטים יהודי אחר לפי חוקי הנאצים. הגברת, רגע, וזה לא היה נגמר בזה, אחרי שהיו פוסקים את הדין, ואוי ואבוי לשופטים אם הם לא פסקו מספיק חזק, ואוי ואבוי לקטגור אם הוא לא כתרג מספיק חזק, אחרי שהיו גומרים את המשפט, והיו פוסקים את העונש, אז הנידון היה נופל אפיים ארצה ובוכה ומתחנן, ובדרך כלל היו מורידים לו חצי מהעונש. גברת אמנואל, המשפט שלה נקבע ליום שישי אחרי הצהריים של שבת נחמו, מיד אחרי תשעה באב. היא הלכה, והבן מספר, אני נשארתי בצריף, והיא חזרה, וכבר היה חושך, אבל זה היה מדי מהר שהיא חזרה. ואני אמרתי לה, אמא, מה הם פסקו לך? אז היא אמרה שהם פסקו לה לא לקבל אוכל יומיים. אז הוא אמר לה, אמא, אבל למה חזרת כל כך מהר? למה לא ביקשת רחמים? הם היו מורידים לך יום אחד. והיא לא ענתה, אבל הוא ראה שהיא מאוד סוערת. הוא אמר לה, אמא, אבל למה לא ביקשת רחמים? אז היא אמרה לו, מפני שגם רושם הפרוטוקול היה יהודי. והשבת כבר נכנסה. אם היא הייתה מדברת, יהודי היה כותב בשבת, אז היא העדיפה לרעוב עוד יום כדי שיהודי לא יכתוב בשבת. זה זכור את יום השבת לקדשו, אבל בטעם עליון מאוד מאוד. בטעם עליון מאוד מאוד. עכשיו תראו, יש מצווה אנוכי השם אלוקיך, מצוות האמונה. אנחנו כולנו מאמינים בהשם. אברהם אבינו, גם הוא האמין בהשם. אבל באיזה טעם הוא האמין בהשם? בטעם העליון. ובאיזה טעם אנחנו מאמינים בהשם? במבחר טעמים, כל אחד בטעם שלו. אז מה העבודה של יהודי בחיים שלו? לעלות מהטעם התחתון אל הטעם העליון. לא להסתפק במה שאנחנו כבר עכשיו. הרי גם בבר מצווה כולנו שמרנו שבת, הנחנו תפילין, כיבדנו את אבא ואמא, אכלנו רק כשר, אז מה, בשביל מה להמשיך לחיות? התשובה היא כדי לא להישאר בטעם התחתון. לנסות להתרומם, לא להישאר על המדרכה, לא לשבת על הכביש, קצת יותר גבוה, קצת יותר גבוה. וזה אפשר להסביר, אלה תולדות יעקב. מה המעשים טובים של יעקב אבינו? יוסף. הוא תמיד כל החיים שלו לא נשאר במה שהוא, אלא יוסף. להוסיף עוד, להתרומם עוד קצת. בטח אוכלים כשר, כמה כשר. בטח אוהבים את השם, כמה אוהבים. מאמינים בהשם, כמה מאמינים. וכולי וכולי, בכל דבר ודבר יש אלפי דרגות, או מיליוני דרגות, במעשים של טכני, כלומר קיום המצוות, ועוד יותר, בחובות הלבבות, האמונה, הביטחון בהשם, להיות אדם ישר, אלה דברים שהם חובות הלבבות, וכאן יש מיליארדי דרגות, וכל דרגה שבן אדם עולה היא עולם שלם. רק לא להישאר, אני כבר דתי, אני כבר בסדר. לא, אלה תולדות יעקב, תולדותיהם של צדיקים זה מעשים טובים. מה המעשים טובים של יעקב? יוסף. הוא אף פעם לא נשאר באותו מקום. הוא תמיד חיפש להתעלות עוד ועוד, להתרומם עוד ועוד, להיות מוסיף והולך. וכיוון שהזכרנו את מוסיף והולך, כמובן שאנחנו מיד נזכרים בחנוכה. בעזרת השם, יום ראשון בערב, מדליקים נרות נר ראשון, ואחרי זה יש לנו 8 ימי חנוכה, שבהם אנחנו מודים ומהללים להשם על הניסים ועל הנפלאות. מה הם הניסים והנפלאות? היוונים היו פה בארץ 180 שנה. וב-180 שנה האלה, הם דרסו כל דבר שקשור ליהדות. והיה מאוד מאוד קשה להתמודד עם זה. חז"ל אומרים, רואים את פלוני יוצא להיהרג, ושואלים אותו, על מה אתה יוצא להיהרג? והוא אומר, על שמלתי את בני. רואים פלוני יוצא להיסכל, ושואלים אותו, על מה אתה יוצא להיסכל? והוא אומר, על ששמרתי את השבת. הדריסה הייתה כל כך נוראה, שבסופו של דבר, אחרי 180 שנה, לא נשארו יהודים שומרי תורה ומצוות. בודדים נשארו. החשמונאים. ולחשוב שהקדוש ברוך הוא נתן להם את הכוח, קודם כל להילחם. הרי במצב כזה בן אדם מתייאש. קודם כל, עצם הדבר שהשם נתן להם את העוז, לצאת למלחמה. ואחר כך גם ניצחו, וחזרה עבודת בית המקדש למקומה, ועם ישראל נשאר. התורה הקדושה נשארה. קיום המצוות נשאר. מי יכול להאמין את זה? הרי לא נשארו יהודים משומרי תורה ומצוות בכלל. ופתאום כזה מהפך. על זה אנחנו צריכים להודות ולהלל. על המלחמות, על הניסים, על זה שנתת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזידים ביד עוסקי תורתך. אבל יש כאן עוד נס, והוא הנס המפורסם, שבאו לבית המקדש ולא היה שמן טהור. מצאו אבל פח אחד שכהן גדול התמין, והיה בו שמן מספיק להדלקת המנורה הטהורה, רק אבל ליום אחד. אז הם הדליקו, וזה דלק 8 ימים, וזה הנס המפורסם, ועל זה אנחנו מדליקים 8 ימים את הנרות. השאלה ששואל הבית יוסף, והיא שאלה מאוד מפורסמת, אז בעצם ליום אחד היה מספיק שמן בפח שהם מצאו. רק מה? זה דלק 8 ימים. אז כמה ימים היה נס? 7 ימים. היום הראשון זה היה טבעי. אז למה אנחנו עושים 8 ימים חנוכה? היינו צריכים לחגוג רק 7 ימים. זו השאלה המפורסמת של הבית יוסף, רבי יוסף קארו, ויש על זה המון המון תירוצים. אחד התירוצים זה מה שאמר הסבא מקלם. האמת היא, אומר הסבא מקלם, שעצם הדבר ששמן דולק זה נס בפני עצמו. רק זה נס שהתרגלנו אליו, זה נקרא אצלנו נס נסתר. בדיוק כמו שעכשיו אני מדבר, וזה הרי מיליארד ניסים בבת אחת. המוח עובד, הפה מכניס אוויר לתוך הריאות, הריאות מפרקות אותו ושולחות דרך הדם שזורם לכל מקום בגוף. תוך כדי אני מדבר, והדיבור שלי הוא אפילו, אני לא צריך לחשוב לצרף מילים. הרי אני אומר אותם, ולמרות שזה אותיות שונות ומצטרפות, כל זה זה הרי ניסים. רק מה? זה ניסים נסתרים, כי אנחנו רגילים אליהם. למה אנחנו קוראים נס גלוי? כששמן, במקום שהוא ידלוק יום אחד, הוא דולק 8 ימים. או, זה נס גלוי. אבל באמת, גם עצם הדבר שהשמן דולק, זה גם נס. מי החליט שזה יהיה ככה? על רבי יוחנן, רבי חנינה בן דוסה, מסופר בגמרא, שראה את ביתו בוכה בערב שבת, שאל אותה למה את בוכה? אמרה לו, מפני ש... טעיתי ושמתי בנרות של שבת, במקום שמן שמתי חומץ. אמר לה, אז מה הבעיה? מי שאמר לה שמן וידלוק, יאמר לה חומץ וידלוק. מה הבעיה? זאת אומרת, באמת גם שמן שדולק זה נס, רק אנחנו לא חוגגים את זה, כי זה נס נסתר. בואו, החשמונאים ואמרו, נכון שעל שמן שדולק אנחנו לא עושים חג, אבל אם כבר עושים חג, 7 ימים לכבוד שהשמן דלק יותר זמן. לא נעשה עוד יום אחד לכבוד זה ששמן בכלל דולק? הרי מזה שהשמן דלק 8 ימים, הבנו מזה שגם היום הראשון הוא נס. ולכן חוגגים את חנוכה 8 ימים. זה התירוץ המפורסם של הסבא מקלם. אני רוצה רק להוסיף לזה. בא יהודי בשנת השמיטה ואומר, ריבונו של עולם, איך נעשה שמיטה ומה נאכל בשנה השביעית? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת מה? מה שאכלת בשנה שישית? אומר, לא, אבל ריבונו של עולם, בשנה שעברה אני זרעתי, קצרתי, עשיתי, השנה אני לא עושה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, נכון, ומה אתה חושב שבשנה שעברה אכלת כי זרעת? כי קצרת? גם שנה שעברה זה הייתי אני. אדם עושה רק השתדלות, אבל את התוצאה זה רק הקדוש ברוך הוא עושה. זו אמונתנו. אנחנו מצווים להשתדל, אבל את התוצאה, מה זה קשור? וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה, אז צריך לעשות. אבל התוצאה זה רק הקדוש ברוך הוא, איך אמר רב מאיר מפרי משלן? כתוב בפסוק, השם יילחם לכם, ואתם תחרישון. כלומר, כמובן לא לפי הפשט, אלא לפי דרש. השם יילחם לכם. את הלחם, השם נותן. אז אולי אני יכול לשבת בבית, רגל על רגל? לא, לא, לא. ואתם תחרישון, לכו לחרוש. אבל אתה תחרוש, ותדע שאת הלחם השם נותן. בא יהודי אומר, שנת שמיטה, מה אני אעשה? איך אני אוכל? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת איך? כמו שאכלת שנה שעברה. אומר, אבל ריבונו של עולם, שנה שעברה זרעתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אז התבלבלת, זאת אומרת, בגלל שאתה זרעת, חשבת שזה אתה זה שמביא את האוכל. אז מצוין, בוא נעשה ריסט. פעם ב7 שנים, חבא את המחשב, תדליק מחדש, ותראה שזה רק אני. איך תראה שזה רק אני? כי גם בשנת השמיטה אתה ממשיך לאכול. ואז יתברר לך שכל 6 שנים שעבדת, גם אז זה הייתי אני ולא אתה. יוצא ששנת השמיטה, שהיא נס גלוי, מגלה לנו על 6 השנים האחרות, שזה נס נסתר. אבל שנת השמיטה היא זו שמגלה. אותו הדבר לגבי שבת. יש גמרא במסכת ברכות, הגמרא אומרת, כל מי שלן 7 ימים בלא חלום, נקרא רע. שואל הגאון מווילנה, מה אני השם שאני לא חלמתי? מה אני... הייתי עייף, מה? אומר הגאון, לא. כוונה של הגמרא, כל השבוע בן אדם רע, צוסל, חותם, לא, מגיע שבת, אוף, אסור. אז איך יהיה לי אוכל? אומר הקדוש ברוך הוא, מה הבעיה? גם ב6 הימים זה הייתי אני. עכשיו מתברר לך שכל מה שעשית כל השבוע זה רק היה חלום. אבל אם גם בשבת אתה ממשיך להאמין שזה אתה, אז הולן 7 ימים בלא חלום, זה נקרא רע. כי שבת מגלה על כל 6 הימים שהכל היה חלום. שהכל זה הקדוש ברוך הוא. שמיטה מגלה על כל 6 השנים שהכל היה חלום. הכל זה הקדוש ברוך הוא. גם החנוכה, 7 ימים שזה דלק יותר מדי, זה מגלה לנו שגם ביום הראשון זה רק הקדוש ברוך הוא. ועל זה אנחנו עושים את היום השמיני, לכבוד זה ששמן דולק. כי התברר לנו עכשיו שגם עצם הדבר ששמן דולק, זה מהקדוש ברוך הוא. זה לא דבר טבעי. שיהיה לכולנו שבת שלום, ושנזכה שהאור של ימות החנוכה יאיר לכולנו, כל אחד במה שהוא צריך, מי שצריך שידוך, שהשם ייתן שידוכים טובים לכולם, פרנסה טובה, רפואה שלמה, וכל טוב, שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין. לפני 25 שנה הכל התחיל.
כל חי.
בחנוכה אתם מוזמנים למשדר חגיגי ומרתק במלות 25 שנה לכל חי.
בוקר טוב לידי.
אתם התושבים הנמצאים במרכז
הארץ. אני מברך אתכם על השידור החדש, החופשי.
הקולות, האנשים, הסיפורים והמאזינים שעשו היסטוריה.
והקול הזה יהיה קול חי.
25 שנה לכל חי, בהגשת אריאל ברמן ובהשתתפות שדרני כל חי מכל הזמנים. יום רביעי, קו זין בחסלב, מ-8 בערב אל תוך הלילה ולצפייה באתר כל חי.